וויינט רדיו.
שלום לעורך הדין נתי לגמי. מנהל מחלקת המעצרים בסניגוריה הציבורית. אתם היום מוצאים דוח, אם אני אומר מצמרר, אני לא אגזים, נכון?
אתה לא תגזים. הדוח הוא מצמרר, הדוח הוא קשה, הדוח הוא חריג. אנחנו נחשפנו באמת לממצאים, ממצאים קשים, שבסופו של יום התנאים שהעצורים מוחזקים בהם מתאימים אולי למדינות של עולם שלישי, ובטח לא למדינת ישראל בשנת 2022.
איך זה קורה?
איך זה קורה? אז תראה, אני שמעתי את הפתיח, ואני מסכים להרבה מאוד מהדברים שאמרת בפתיח, אבל אני כן רוצה להתמקד דווקא בתופעה החדשה והמדהיגה שהלכה והתגברה בחודשים האחרונים, שבמסגרתה עצורים לא מעוברים למתקני שבס, ויש קשיים גם במתקני שבס, צריך לומר בכנות, אבל אני כן רוצה להתמקד בתאי השהייה ובתאי המעצר בתחנות המשטרה. אנחנו קיבלנו מדעים בחודשים האחרונים שעצורים, במקום להיות מעוברים לשבס לאחר החקירה שלהם, נשארים בתחנות המשטרה. החלטנו לערוך סדרה של
נשארים, צריך רגע להסביר, נשארים כי אין מקום יותר בבתי הכלא.
נשארים כי אין מקום בבתי הכלא, נכון, זו העמדה המוצאה סרט גם של שבס וגם של תחנות המשטרה. הם אומרים, אין לנו מקום בבתי הכלא, וחשוב גם על זה לדבר. מה הסיבה שאין מקום בבתי הכלא? לדעת הסניגוריה הציבורית, זה בגלל מדיניות מעצרים לא נכונה. יש יותר מדי מעצרים במדינת ישראל, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. אנחנו החלטנו שאנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. ערכנו סדרה של 19 ביקורי פתע בתחנות משטרה בכל רחבי הארץ, והתמונה שנחשפנו אליה היא פשוט תמונה מזעזעת. היא תמונה בלתי חוקית. חשוב לומר, זה בניגוד לחוק. עצורים בית האש היה, זה בניגוד לחוק, סעיף 7 לחוק המעצרים אומר שהעצור חייב להיות בבית מעצר. תאי השהייה הם לא בתי מעצר, וכמובן אנחנו ראינו שם את התנאים המחפירים. אנחנו ראינו עצורים שלא התקלחו ולא החליפו בגדים במשך כמה ימים, ראינו עצורים שישנים על, על, על רצפת התא בלי מזרנים וכלי מיטה, הנעליים שלהם שימשו להם ככרית, ראינו עצור בן 65 שנאלץ גם לישון על הרצפה, עצורים שלא יכלו ללכת לשירותים, הם נאלצו להתאפק שעות רבות. היו אלה שסיפרו לנו שהם היו חייבים, הם לא יכלו להתאפק, אז הם עשו את הצרכים שלהם בבקבוק.
מי אחראי פשוט, הדברים שאתה אומר, באמת, זה קטסטרופה. מי, אני יודע שיש כמה, זה לא אחד, אבל אם בכל זאת, נצטרך רגע לסמן את האחראי העיקרי, המרכזי, לדבר הזה. מי הוא? מי הגוף שאחראי על לתת פתרונות מיידיים לקטסטרופה הזאת, שהלכה וצמחה לנו בשנים האחרונות מול העיניים? וצריך לומר, הדוח הזה זה לא פעם ראשונה שאתם מטרים, אתם כבר הוצאתם בעבר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, והתרעתם בנושא הזה כמה וכמה פעמים, נראה שאתם היחידים שעושים את המטרים בנושא הזה.
אז תראה, אז אני חושב שהתשובה היא די מורכבת, ואני אומר מדוע. קודם כל, לעמדתי, למי שיש את האחריות, גם לא בסופו של יום, והסמכות, סליחה, למי שיש את הסמכות, גם לא יש את האחריות. ואם משטרת ישראל מבקשת לשלול חירות של אנשים, מתוך מטרה טובה לצורך העניין, בעיניים שלהם, הם חושבים שהאנשים האלה מסוכנים, והם רוצים, שגם בזה אני כופר, אני חושב שרוב רובם של האנשים לא חייבים להיות עצורים, וכראיה אפשר לראות את מספר כתבי האישום שמוגשים כנגד אותם אנשים שנעצרו. אנחנו יודעים ש-60% מהאנשים האלה לא יוגש כנגדם כתב אישום, אבל אם המדינה, אם המשטרה מבקשת לשלול את חירותם של האנשים, והיא מבקשת לעשות את זה מכוח חוק, היא חייבת לפעול בהתאם לחוק. והחוק אומר שחייבים לתת להם את התנאים, והם תנאים מינימליים, לא, אלה לא תנאי לוקסוס. ואם המשטרה לא יכולה לעשות את זה, היא צריכה לשחרר אותם. ולכן, קודם כל, האחריות היא על המשטרה. זה נכון שהמשטרה באה ואומרת, "תשמעו, לא אנחנו אמורים לשמור על העצורים", והם צודקים. שנת 2007, מי שאמור לשמור על, על העצורים זה השבס. אבל המלחמות האלה, אני לא יודע אם המילה מלחמות היא נכונה, אבל, או כיפופי ידיים, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל המשבר הקליעה הזה שנוצר לא יכול להיות על גבם של העצורים, ואני מזכיר במי מדובר, ולירן, אתה נמצא באולמות מעצרים, אני נמצא באולמות מעצרים, רוב האנשים שנמצאים באולמות מעצרים לא יוגש כנגדם כתב אישום בסופו של יום, ואנחנו רואים מהאנשים האלה שמגיעים. אז נכון, יש גם תיקים חמורים, אבל רוב רובם של התיקים אלו לא תיקים חמורים, ובתי המשפט חדשות לבקרים מבקרים את המשטרה על הבאה של עצורים לבית המשפט במקום לשחרר אותם בתחנת המשטרה. לקציני החקירות יש סמכות להשתמש
אז הם לא יודעים להשתמש, הם לא יודעים להשתמש, הם לא רוצים. בוא נסה רגע לפרק את זה. למה? הם לא יודעים, הם לא רוצים.
לטעמי הכי קל לגלגל אחריות לבתי המשפט. זה נכון שיש לי את אותה סמכות, ואני חושב שעם אותה סמכות באחריות, כמו שאמרתי קודם, אבל מבחינתם הכי קל להעביר לגלגל את התפוח אדמה הלא הזה לבית המשפט.
איפה אחריות של מפכ"ל המשטרה פה?
אני חושב שמפכ"ל המשטרה וערכת חקירות וראש אגף החקירות חייבים, 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 ויפה שעה אחת קודם, זה כבר היה אמור לקרות קודם, ואני מבין, לפחות מתגובה ששמעתי הבוקר, שאולי הדברים כן מחלחלים וכן קורים עכשיו, לחשוב שוב על מדיניות המעצרים במדינת ישראל. יש יותר מדי מעצרים, יש יותר מדי מעצרים מיותרים. בתי המשפט שוב ושוב מבקרים, ואנחנו גם רואים לא מעט אנשים שנעצרים לשעות הלילה ומשוחררים בשעות הבוקר, בלי בכלל שהם הובאו לבית משפט, והם עברו לילה שלם בתחנה, את אותם אנשים שאנחנו פוגשים לאחר מכן.
אולי זה כדי לשבור, אולי המשטרה עושה את זה כדי לשבור אותם בחקירה משתמשת בשיטות לא חוקיות, כדי, אתה יודע, לנסות לקדם את החקירות. יכול להיות?
תראה, אין לי שום ספק שהמעצר הוא כלי חקירתי טוב למשטרה. אבל המעצר לא אמור להיות כלי חקירתי. אסור שהוא יהיה כלי חקירתי. חוק המעצרים אומר מתי מותר לעצור בן אדם. יש כמה עילות מעצר מאוד מאוד ברורות. בוודאי שאתה לא יכול להשתמש בזה כדי לשבור את רוחו של האדם. אני יותר ממקווה שהמשטרה לא עוצרת אנשים כדי לשבור את רוחם. קל יותר לחקור במעצר, אבל אסור לחקור במעצר כי קל יותר.
תגיד, יכול...
רק אם האדם הוא מסוכן או שבשן.
אני רוצה רגע להעלות רעיון. יכול להיות שהמינוי של יעקב שבתאי למפכ"ל המשטרה, שהוא בא ממגב, הוא עשה מגביזציה, מה שנקרא, של המשטרה. מגב, נזכיר, לא רגילה לעבוד, היא לא עובדת מול, בדרך כלל, כן, בשטחי ישראל, בדרך כלל עובדת, בדרך כלל היא, מה שנקרא, בשטחי יהודה ושומרון, עובדת מול אוכלוסייה אזרחית פלסטינית, שאנחנו יודעים ש, איך נאמר, לא בדיוק שומרים, לא תמיד שומרים שם על החוק באיך שעובדים. אז יכול להיות שהוא עשה פה איזושהי מגביזציה. גם שמענו את הרעיון שלו בריאיון אלינו לידיעות אחרונות, הרעיון המופלא של מפכ"ל המשטרה לחסום את הרשתות החברתיות בישראל בזמן שומר חומות 2. אז לא יודע, אז יכול להיות שהמפכ"ל כל הזמן מחפש את הדרכים הקלות, זאת אומרת, התפיסה שלו אולי השפיעה על האופן שבו המשטרה מתנהלת, או שזה התופעה הזאת עוד התחילה לפניו?
התופעה הזאת התחילה לפניו, זו תופעה שכבר מבקר המדינה התריעה לגביה לפני כמה וכמה שנים. תראה, חוק המעצרים שנחקק בשנת 96 היה מאוד מאוד ברור. המטרה שלו הייתה להפחית את המעצרים, באמת להשאיר אותם למקרים המאוד מאוד מסוימים וחמורים, ואנחנו משנה לשנה ראינו את כמויות המעצרים הולכות וגדלות, הולכות וגדלות, והסנגוריה הציבורית זעקה פעם אחרי פעם, דוח אחרי דוח. היום נראה שכבר מים, שהגיעו מים עד נפש. אני לא חושב שזה קשור למפכ"ל כזה או אחר. עוד פעם, אני כן רוצה להיות אופטימי, כי באמת היום בבוקר אני שמעתי קצין בכיר במשטרת ישראל אומר שראש אגף החקירות הורה לקציני החקירות בתחנות לשחרר את מי שאפשר לשחרר. את זה גם אומר החוק, אבל גם אמירה כזאת יש בה חשיבות, בוודאי ובוודאי שהדבר הראשון שצריך לעשות,
רגע, אבל היה צריך, רגע, אני לא מבין, היה צריך את הדוח של הסנגוריה הציבורית ואת הרעש בעיתונים ובכלל התקשורת הבוקר, כדי שראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ניצב יגאל בן שלום, יבין שיש פה בעיה? הרי תשמע, המפכ"ל דיבר, אני באופן אישי דיברתי עם מפכ"ל המשטרה בכמה שיחות בארבע עיניים, מה שנקרא, או בשש עיניים, על הנושא הזה של עצורים בתחנות המשטרה. הוא מודע לזה. אז מה? אז צריך את הלחץ התקשורתי? באמת?
קודם כל, המשטרה מודעת לזה. אני חייב לומר שלמשטרה...
לא הפתעתם אותם היום, כן? את משטרת ישראל.
אנחנו לא הפתענו את משטרת ישראל. משטרת ישראל מכירה את הבעיה. אני כן רוצה דווקא גם להסתכל על הדברים מהכיוון השני. תראה, יש הבדל בין מדיניות המשטרה לעתים לבין השוטרים בשטח. אנחנו במסגרת הביקורים, על אף שראינו תנאים מזעזעים, באמת תנאים חמורים ותנאים קשים ותנאים מחפירים שאסור שהם יימשכו, והיום צריכה להתקבל החלטה ולהיות קריאה להפסיק את המחדל הזה. אבל עם זאת, כן ראינו שוטרים שלמשל, בגלל שאין שירותי הסעדה בתחנות, הלכו ומכיסם הפרטי קנו אוכל לעצורים, וכן שוטרים בתחנות שניסו לעשות הכל כדי להתגבר על המצב, על הסיטואציה המשברית. השארית הזאת, אבל חייבים לחזור למדיניות המעצרים. אני רוצה לומר עוד משפט אחד נורא חשוב לי לירן, כן. כי אתה אמרת בהתחלה שאולי חלק מהפתרון הוא לבנות בתי כלא חדשים או בתי מעצר או להשמיש בתי מעצר, נכון. ואני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאם כן. אנחנו נבנה בתי מעצר ומדיניות כן. המעצרים תישאר כמות שהיא, בתי המעצר יתמלאו. הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה של הכבישים. אם אתה רוצה להילחם בפקקים, תבנה עוד כבישים.
אני מודה, ופה כנראה אתה ואני חלוקים, אני לא חושב שיש יותר מדי מעצרים, בטח לא כשאנחנו רואים את ההשתוללות של הפשיעה ברחוב ואת ההתגברות של האלימות. אני דווקא בעד הדבר הזה. אני רק אומר, מי שנעצר צריך לקבל תנאי כליה, מה שנקרא, שמכבדים אותו כבן אדם, אוקיי? ולא לגרום לבן אדם לאבד את צלם האנוש שלו, מה שנקרא, בתא כליה. אני כן חושב שצריכים להשתמש בכלי המעצר. אני כן חושב שגם על עבירות לעתים, בטח על עבירות אלימות, בטח על עבירות של נסיעה בשכרות בכביש, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, אין שום ספק שצריכים, כן, צריכים אזרחים פה, הנורמטיביים והלא נורמטיביים, להרגיש פחד מהמשטרה, להירתע מהמשטרה, ואם אנחנו פה באמת נשמור את המעצרים רק למקרים המאוד מאוד חריגים, אני לא בטוח שזה מה שנקרא יפתור את הבעיה, אבל כן, צריך לתת לאנשים את המקום, מה שנקרא, המכובד במעצר, והזכרת את זה, אני הזכרתי את זה בפתיחה בדברים שלי, וגם אתה הזכרת את זה בכמה מילים מקודם, אנחנו מדברים על המשטרה, אבל המצב בשירות בתי הסוהר, בתוך מתקני הכליה, בחלקם, הוא לא פחות מקטסטרופה, ואנחנו מדברים על זה רק כשיש איזה ניר חפץ, כשמספר על שהוא ישן בלילה עם פשפשים בתא המעצר, או באמת איזשהו עצור סלב, וכנראה שאנחנו מחכים שיגיע אסון. עורך הדין נתי לגמי, מנהל מחלקת המעצרים בסנגוריה הציבורית, אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בנושא הזה, כי זה נושא חשוב. אני רוצה להודות לך על הדברים. תודה רבה לך. ואנחנו ממשיכים, לא עוזבים את הנושא הזה, אנחנו ממשיכים לעסוק בדבר הזה, כי זה נושא חשוב מאוד, שגם אם נראה לנו שזה רחוק, וזה בחצר האחורית של מדינת ישראל, וזה לא נוגע לכל אחד מאיתנו, אז מדינה וחברה, כן, היא נבחנת גם באופן שבו היא מתייחסת לעצורים שלה, אז בואו נשמע חוויה של אדם שהיה עצור בעצמו, ישב בתא המעצר, ויכול לספר לנו איך זה מרגיש. שלומי טולדו, שלום לך.
צהריים טובים לך ולמאזינים,
מירן. צהריים טובים, שלומי. תראה, רובנו כנראה לא בילינו בתא מעצר, ואתה יודע, אנחנו שומעים את התיאורים של הסנגוריה הציבורית, אנחנו קוראים, מזדעזעים, אבל מי שחווה את זה כמוך, הוא מבין בדיוק על מה מדובר. אתה יכול לנסות לשתף אותנו בחוויה הזאת, במרכאות?
ודאי, כן. ודאי, מירן. אני הקשבתי בקשב רב לנתי מהפרקליטות כרגע, באמת בקשב רב. אתה יודע, זה מאוד מצמרר לשמוע באמת שבן אדם רוצה לעזור, אבל בין להיות ובין לבקר זה שמיים בארץ, אתה מסכים איתי גם.
כן.
עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. הוא דיבר לגבי הסמכות והאחריות. אני אומר לך ש... אני לא רוצה להיכנס לקטע של התיק שלי, כי בתיק שלי אני יצאתי משוחרר לחלוטין והכל בסדר. אני רוצה לדבר לגבי...
כמה היית, רגע, כמה, בוא שנייה נעשה, כמה זמן היית במעצר?
סך הכל 10 ימים. אוקיי, אני מאוד חשוב לי לספר שאני נעצרתי בברוטליות קודם כל. נעצרתי על ידי שתי שוטרים שהביאו אותי לתחנת חולון. תחנת חולון, יש להתקן שהיא עוברת שיפוץ כללי לחלוטין, שאני הייתי בתוך חדר שהוא כולו אבק, חולות ושקי מלט ומה שאתה לא רוצה. עכשיו, אני ביקרה אותי עורכת הדין איה שריק, ביקרה אותי לאחר 4 שעות, והיא ראתה אותי כבול ידיים רגליים, קודם כל. יש לציין שאני מסתרב לשעבר, ואני מאוד מתרגש שאני מדבר על זה, כי אני הייתי במקום השני, כמו שהפרקליט דיבר כרגע, אבל כרגע אני במקום השני הייתי, ואני זועק. אני זועק מכמה בחינות, ואני אפרט אותן. עכשיו, מה שקרה זה דבר כזה. אני נעצרתי, אוקיי, זכות כל אדם לעצור אותו, אם יש ספק לגביו, ויש שבית המשפט תקבע או משהו אחר. אני נעצרתי, עובדתי לתחנת חולון, בתחנת חולון עובדתי קבוע ידיים רגליים, קבלת פנים, יש להגיד, של כמה שוטרים שצחקו עליי, שלעגו לי, שוטרות.
תגיד רגע, אבל אני רגע שנייה לפני, רגע, זמננו קצר, סליחה שאני, שלומי, סליחה שאני קוטע אותך, זמננו קצר, ובכל זאת הייתי כן רוצה להספיק לשמוע ממך כמה דברים. שמענו על ריחות של צחנה ועל מה שנקרא שהיה יושב שם באמת במטר על מטר, תא מאוד קטן שלא מיועד בכלל להחזקת הצורים. גם אתה חווית הדבר כזה?
אז אני אספר לך לגבי הנעליים שהיו לי, שמתי אותם ככרית. אני אדם בן 53, אני חוויתי להיות עזוק במשך לא יום אחד 24 שעות כמו שכתוב, אני חוויתי להיות 48 שעות כבול ידיים רגליים ככלב, ככלב. זה בושה להגיד ככלב, גם ככלב גם יש לו נשמה. אני הייתי כבול 48 שעות ידיים רגליים. אני ביקשתי שבנותיי הגיעו לתחנה, הביאו לי כלי רחצה, לא קיבלתי. סיגריות, הבנות שלי הביאו לי, לא קיבלתי. לשטוף פנים, לשטוף פנים, להתקלח. כלום.
תגיד, אתה מדבר על בית סוהר, היית במעצר באיראן או בישראל?
איראן, זה מרגש אותי מאוד שאתה אומר את זה. זה בושה וחרפה. אתה יודע, אני הייתי מוכן לעלות היום לשידור, לא בשבילי. אני כבר עברתי את זה, אני כבר מחוץ לזה. אני הולך לדבר לגבי האדם שנמצא כרגע שם. כרגע הוא שם והוא סובל. אני מדבר על האדם שהוא סובל כרגע שם. וזה בושה וחרפה, בושה וחרפה.
תגיד, מה התשובות שאתה מקבל? כשאתה מדבר על שירותים, כשאתה מדבר על תנאי מחיה בסיסיים, אני מן הסתם מניח שאתה מדבר ואתה מתלונן שם. מה אומרים לך? מה השוטרים בתחנה בחולון אומרים לך?
אז אני יכול להגיד לך שביקשתי להתפנות מספר רב של פעמים. הם לא הוציאו אותי להתפנות רק בזמן שלהם, שהם החליטו שעשיתי לפעמים את צרכיי בצד. הם לא מתייחסים, הם לא אכפת להם, הם לא אגים לך, הם צוחקים עליך, הם בושה וחרפה. אתה יודע שהפרקליט דיבר כרגע, הוא לא רואה את מה מאחורי הדלתות האלה. אתה יודע, היום השוטרים, אני לא יודע אם הם עוברים כל כך את ההכנה ואת כל מה שצריך, אבל אני יכול רק להגיד לך, בושה וחרפה איך שהשוטרות התנהגו אליי. בושה וחרפה, שוטרת עמדה מולי והשפילה אותי השפלה ששורתי את הראש. תורדתי את הראש והתביישתי ששוטרת במשטרת ישראל, במדינת ישראל, מדברת לאזרח ככה. שוטרת כעבריינית. בושה וחרפה. בושה וחרפה. זה לא עושים את זה, זה לא עושים את זה בביקורות, זה לא עושים את זה בתקשורת שמגיעה, לא עושים את זה מאחרי הדלתות. ואתה יודע, אלירן, אתה דיברת על בית המעצר, אני הגעתי לבית המעצר, הדרים. גם שמה. אם זה פשפשים.
צריך לומר, רגע, אתה זכית להגיע לשבס, כן, במרכאות אני אומר, זכית.
זכיתי להגיע לשבס אחרי 48 שעות, לאחר שורך הדדים שלי הגיע פעם השנייה בצעקה, בצעקה.
בעדרים, שזה עוד בצוהר חדש, יחסית, כן, חדש, במרכאות. תספר לנו קצת על החוויה בעדרים.
וואו, אוכל מתחת לכל ביקורת. חדרים עם מסריחים, שמחות מלאות פשפשים. אתה לא יכול להירדם בלילה, אין לך את הזכות להירדם אפילו. לא שלא נרדמתי 48 שעות בתחנת חולון, אין לך את הזכות להירדם גם בבית המעצר היום. היום בבית המעצר, מי שנמצא שם ומוציא לתקשורת, זה רק האנשים שיש להם את זכות הדיבור. אני מאוד מרוצה שהיום, באמת, שטלי פנתה אליי, אני מאוד שמחתי לעלות לשידור, בגלל האדם שנמצא שם היום כרגע, בתחנת חולון, או לא משנה באיזשהו תחנות שיפוט, או בתחנות שעוצרים אנשים ולא מביאים אותם לבית המעצר. גם בבית המעצר, לירן, חשוב לי שתדע את זה. אתה יודע, בבית המעצר, הפשפשים אוכלים אותך. אוכלים אותך. האוכל מתחת לכל ביקורת. אתה יודע מה אתה מקבל? אתה מקבל קרוב, יבש, בצחת, שבת זה לא... כלום.
מה מקבלים בשבת? מה מקבלים בשבת?
בשבת קיבלתי חלה אחת, קיבלתי אוף אחד מסכן כזה, מעדן של בשבת בבוקר, מעדן אחד, אתה יודע, דברים שזה שבת אני מדבר, לא ימי חול, ימי חול, אתה לא אוכל, לא אכלתי כל השמונה ימים האלה שהייתי בבית המעצר הדרים, לא אכלתי.
עבר חודש מאז שזה, בפלוס מינוס מאז שזה קרה, וזה עדיין, זה שומעים כאילו זה קרה את לפני רגע.
כי אני עדיין נמצא שם. עברתי טראומה. תשמע, אלירן, אני מסתרב לשעבר, אני בן 53, אני לא אדם ש... אני גם הייתי במתרס השני, אני גם עזקתי אנשים, אני גם, אבל רבק, איך אמרת, אנחנו איפה, אנחנו בישראל או באיראן?
מסר לסיום, שהיית רוצה להעביר למפכ"ל המשטרה, למפקד תחנת חולון?
אתה יודע, העורך דין שדיבר לפניי, הוא דיבר בין סמכות לאחריות. אתה יודע שאני הגעתי לחקירה, מאוד חשוב לי לספר לך, שהגעתי לחקירה לאחר 4 ימים של הערכת מעצר הראשונה, הגעתי לחקירה, החוקר אומר לי, אני מסתכל עליך, ובא לי לשחרר אותך עכשיו, אבל לא זה יכלתי לשחרר אותך. אין לי את הסמכות לשחרר אותך. אתה מבין על מה אני מדבר איתך, לירן?
זה לא שאין לו את הסמכות, הוא פשוט לא רוצה.
הוא לא רצה.
הוא לא רצה לקחת את הסמכות.
והכל מוסרט, והכל מוסרט,
והכל מוסרט. ואולי כדאי גם שנאמר, מעבר לדברים שאתה אומר, אני יושב כרגע מול פרוטוקול המעצר שלך, הדיון שהיה בבית משפט השלום בתל אביב, ב-12 לספטמבר, כשהשופט, שבית המשפט, אביטל אמסלם, השופטת כותבת כך, התנאים אשר ציינה בכוחו של החשוד, ואפילו אם חלק חלו רק לגבי ואפילו אם חלו רק לגבי אחד מן הלילות בעין שעה חשוד במעצר, הם לא אנושיים. כליאתו של אדם כאשר הוא כבול בידיו וברגליו, כך לדבריו, פוגעת בזכויותיו הבסיסיות של האדם באופן בלתי נסבל. נמסר לי כי כעת החשוד שואב בבית המעצר הדרים ויש להמשיך ולהחזיקו במהלך כל ימי המעצר בתנאים אלו. היא מעריכה אמנם את המעצר שלך, אבל היא כן בעצם נותנת שם ביקורת קשה מאוד על המשטרה. היא גם מסבירה שם על תרופה שלא נתנו לך, שהיית אמור לקבל, ולא נתנו לך, והדברים שאתה...
יש לי בעיה בלב, לירן. אני סובל מהלב היום. אני בן 53, אני לא אדם צעיר.
כן.
ותרופות ללב, לא נתנו לי שום תרופה, שום דבר.
אז קודם כל אני רוצה לאחל לך בריאות, ואני מקווה שהדברים האלה לא יקרו, ומהצד השני לקוות שגם אתה לא תגיע למצב הזה יותר, שלא תצטרך להגיע למעצר ולחקירה, ותצא גם אתה ככה תצא מהמעגל הזה, ושאנחנו כמדינה נעשה את מה שצריך כדי שמי שנעצר יזכה באמת לתנאים מינימליים. אני רוצה לאחל לך הרבה מאוד בהצלחה, שנה טובה, ותודה רבה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו בחוויות הקשות.
תודה לירן, תודה רבה, ותודה לכל המאזינים.
שנה טובה, תודה שלומי.
שנה טובה.